לזכור את ראשיתו של המאמר שאנחנו עוסקים בו, איסורים ממרקים. הרב אומר שכל הסיבוכי הדעות שבבני אדם, כל הסתירות, הכל מתחיל מהשיבושים שבאים מרפילים בדבר המושג האלוקי. וצריך תמיד לזכך את המחשבה, שהיא תהיה ברורה ללא סיגים. זה יכול להיות על ידי שיעסקו בבירור הזה, בירור האמונה, אנשים יותר מתאימים לזה, אנשים החלק החשוב שבאנושות, שבאנשים. אז הנשמה מהירה מאור העליון. עיקר האמונה זה להאמין שהקדוש ברוך הוא, להאמין למעלה מכל גבול, השלמות שאין סוף. ושכל מה שאנחנו פוגשים זה ניצוצות כהים מהמקור היותר עליון האלוקי. אפילו הגדרות רוחניות, הגדרות שכליות, אין הגדרות במהות האלוקית. כל מה שאנחנו פוגשים, הופעות אלוקיות, זה ניצוצות מהמקור האלוקי. ואם באים לידי הגדרות, אפילו כמה שהן תהיינה יותר רוחניות, זה דבר שמביא לידי כפירה, זה להגשים. ואומר הרב, הבעיה העיקרית היא שכשלא עוסקים בזה, אז באים אנשים לחשוב, לא מבררים את ההתבוננות הזאת בגדולת אין סוף, בריבונו של עולם שלמעלה מכל, אז עוסקים כביכול במהות האלוקות, שזה דבר בלתי מושג. מנסים לתת לזה איזה הגדרות ושמות, ומזה באים כל הטעויות וכל השיבושים וכל ההגשמות החמורות והאיומות ונוראות. הוא מוסיף לנו הרב שכל הצרות שבעולם, מיוחד הצרות הרוחניות, תוגה, קוצר רוח, ייאוש, שזה הצרות העיקריות, באות מפני חוסר דעה להסתכל הסתכלות בהירה בגאות השם. והם מציירים את ריבונו של עולם בתור שתלטן, כוח חזק, תקיף, תובע, דורש, וזה מביא לידי דיכאון, לתחושות קשות, בעוד שהאמונה הבהירה והנכונה היא מרוממת את האדם, היא משמחת את האדם, היא מביאה לידי עונג, לרוחב גדול, להתעלות רוחנית מאוד גדולה, כשמסתכלים באמת על האמונה במבט נכון, במבט גדול. הרב כאן לא אומר איך, אבל כמובן שהרב מתכוון הריבונו של עולם לא בתור אדון ושולט, כמו בתור אב ומקור של כל המציאות וטוב לכל, ומקור הטוב, מקור החיים, מקור השפע, מקור הכל. אז כיוון שלא עוסקים באמונה, אומר האב, הטעויות משתבשות ומתרחבות. ובאים לידי יראת התא שמנותקת מרעילה, ומזה בא אחר כך תחושות המצמצמות את האמונה, ותוצאה מזה באה כפירה. אומר הרב שהכפירה הזו שבעקבת הדמשיכה היא כפירה שבאה בעצם לכפור בקלקולים שיש באמונה ושיש לה תפקיד. אמנם היא איומה ונוראה, כי היא הורסת גם את הנקודות, האור הטובות, אבל היא בעצם עניינה ומהותה, יש לה, איך אומר הרב בלשונו, יש לה כפירה זכות קיום ארעי. כי היא צריכה להקל את הזוהמה שנדבקה באמונה מאפס דעת ועבודה. נקודת המוצא של, של הרב, שכל תופעה שאנחנו פוגשים בעולם, היא מונהגת על ידי ריבונו של עולם. גם תנועות רוחניות, גם משברים, הם בעצם יש להם תפקיד בהופעה האלוקית בעולם. וממילא גם הכפירה, צריך להתבונן בה בעומק ולראות מה המקום לתופעה הזאת. וההסבר הוא שהתופעה הזאת באה לסלק את כל הקליפות, את כל הקלקולים ואת כל ההגשמות שיש בתפיסת האמונה. וזה מביא לידי כפירה. והכפירה היא תסלק את כל השיבושים הללו, ועל מסועות החורבות שהכפירה מחרבת, תיבנה דעת אלוקים הנשגבה את החלה. תבנה. הם מסתכלים, זה מסתכלות אמונית עמוקה מאוד, שלא מפחדת מתופעות כאלה של גלי כפירה, אלא רואה איך, איך להשתמש גם בגלים האלה לחיזוק האמונה ולבירורה ורוממותה. ועד כאן אנחנו ראינו. רוח הפרצים של הכפירה תתאר רוח הפרצים של הכפירה את הקול הסחי שנתקבץ בשטח התחתון של רוח האמונה. ומתוך כך יתוארו השמיים ויראה האור הבהיר שבתכונת האמונה העליונה שישירת העולם באמת העולם. עד כאן אני חושב הגענו. מי שמכיר, אומר הרב, את התוך שבכפירה, מצד זה מוצצו את דבשה ומחזירה לשורש קדושתה. הוא מסתכל בהוד הקרח הנורא כפור שמיים. כלומר, גם מסתכלות העליונה, יש שם מקום של קרח נורא, שיש לו גם תפקיד כנראה. קרח זה קור, קור נורא, כפור שמיים. אז יש בזה צד של הוד. כשממצים את עומק דינה של המרידה והכפירה, האומרת לזנוח טוב המנוחה על מאבות בשביל איזה חזון לב חדש, שהוא באמת רעיון תשובה כללי עמקי גלים, מוצאים את הצד הטוב שבה, שהוא הגרעין הכללי של התשובה מכל שפלות ומכל קלקול, ומתוך כך באים גם לשוב מהכלכלה הגדולה שיש בריסה עצמה, ואז שווים אל השם באמת וגאולה באה לעולם. כאן הרב הגדיר בהגדרה מאוד מאוד מעניינת את הכפירה. זה צריך לדעת באמת להבין כל תופעה, כמו שזה מזכיר את המדורות של מורנו הרב צבי יהודה, שכאלה מסתכלים על השואה, אסון נורא טרגי, והרב הרב צבי יהודה מגדיר, חורבן הגלות. אוסיף מילה, משנה את כל ההסתכלות. גם כאן, הכפירה, בעצם הגרעין הכללי של הכפירה, היא תשובה מכל שפלות וכל קלקול. הוא קורא לכפירה תנועת תשובה, במובן זה, שהיא רוצה לסלק כל שפלות וכל קלקול. היא כופרת בשפלות, היא כופרת בקלקול. אז זה הנקודה הפנימית שלה, זה הגרעין הכללי שלה. וכשמתבוננים בזה, אז מתוך כך באים גם לשוב מהכלכלה הגדולה שיש בריסה עצמה. גם מהכפירה בעצמה באים לשוב. אם זה תנועה של תשובה, אז שלא תהיה תשובה חלקית. התשובה החלקית היא מכל שפלות ומכל קלקול, אבל השלמות של התשובה זה לשוב אל אור השם הגדול, אל האמונה השלמה הגדולה. לא להישאר בחידלון, בריקנות, בכפירה, בקלקולים ובלי תוכן. אלא בסדר, נכון, צריכים לקפור בכל שפלות, לשוב מכל שפלות ומכל קלקול. בסדר, אז אם כן, הגדרה, הכפירה היא כופרת בשפלות, כופרת בקלקולים. בסדר, זאת הגדרה חדשה של הכפירה.
הכפרים לא עושים את זה מצד זה שהם כופרים. כלומר, הסיבה שלהם זה לפחות באופן מודע, ולא שהם רוצים לכפור
בשפלות. אנחנו מתבוננים בתהליך הזה, ואנחנו מסבירים אותו גם אם הם לא מסבירים את זה כך. הרב, בתוך המבט של אמונה, כמו שאמרתי, שכל תופעה בעולם היא תופעה של חיזוק האמונה. כשאנחנו רואים תופעה שלכאורה היא הפוכה מחיזוק האמונה, צריכים להתבנן בעומק שלה ולראות שהיא כן מחזקת את האמונה. כי לא יכול להיות אחרת, כי הכל בא מאת השם. ולכן גם זה צריך לבאר את זה באופן עמוק. אז מה המשמעות של התופעה הזאת? אפשר להגיד אותה תופעה של כפירה, חס וחס וחלילה ברבנו של עולם, תפירה במה. אפשר להגדיר אותה בצורה יותר עמוקה, בצורה יותר מדויקת. דהיינו, כפירה בטעויות באמונה. כפירה באמונה מוטעת, באמונה קטנה, באמונה שיש בה קלקולים, שההסתכלות האמונית היא מעוותת. אז זה כבר דבר אחר. הכפירה, זאת אומרת, עניינה של הכפירה היא תשובה בעצם, אם אתה כך מגדיר את זה, אז אתה הופך את תנועת הכפירה לתנועת התשובה. תשובה מכל שפלות ומכל קלקול. זה טוב מאוד?
שנייה, אבל אנחנו צריכים להתייחס אליהם כמו שהם חושבים.
רגע, רגע, אבל יש לנו המשך למשפט. ואם אתה מבין את זה ככה, אומר הרב, שזה בעצם, זה הגרעין הכללי של תשובה מכל שפלות ומכל קלקול, האם זה תשובה? בוא נעשה תשובה שלמה. לשוב מכל קלקול אל תיקון גדול, אל שלמות נכונה, לא להפסיק באמצע. מתוך כך באים גם לשוב מהכלכלה הגדולה שיש בריסה עצמה. הריסה היא, יש בה כלכלה. ואז שווים אל השם באמת וגאולה, בא לעולם. כלומר, לחפש את הנקודה הפנימית שיש בתנועה הזאת, ולהמשיך איתה הלאה, באמת, אל המקור היותר שלם. תיקון העולם שיצא ממקורם של ישראל, הוא האידיאל של התשובה.
אבל הם לא חושבים ככה.
אז בשביל זה אנחנו אומרים שאנחנו צריכים להבין את התופעה הזאת ולהסביר. אתם כופרים בדברים שבאמת, בדברים שאתם מציירים לכם את האמונה באופן מסולף, ואתם כופרים. ומה שאתם כופרים, גם אנחנו כופרים. אנחנו גם לא מסכימים עם אמונה כזאת. אבל אנחנו מדברים על אמונה אחרת. שבה אתם לא כופרים. אי אפשר לכפור באמונת האמת, שהיא למעלה מכל השגה. תיקון העולם, אומר הרב, שיצא ממקורם של ישראל, הוא האידיאל של התשובה. צריך להסביר את המשפט הזה. שאיפות התיקון העולם, שבעצם זה ישראל, זה האידיאל, לתקן את העולם. הוא שיצא ממקורם של התשובה, הוא האידיאל של התשובה, לתקן. כל זמן שאדם קובע לו בתכסיס חייו, על פי מידה קבועה, לא יוכל לצאת מידי החסרונות שבשכל, במידות ובמעשה. איכה זה השתלם אופיו. לכן חלילה להרגל להיות הכוח העיקרי בהנהגת החיים. הכלליים והפרטיים. ולעולם צריך האדם היחיד וכן החברה כולה להיות מתקן את עצמו ומרפא את שבריו הרוחניים והמעשיים. מה אומר לנו כאן הרב במשפט הזה? כלומר, לא צריך להיות מקובע. לא צריך להיות חיים נמשכים אחרי הרגל. אלא צריכים להתבונן כל הזמן איך מתקנים ואיך מתקדמים. והמטרה היא תיקון. כל הזמן שיפור והשתכללות. אז כל זמן שאדם קובע לא בתכסיס חייו על פי מידה קבועה, לא יוכל לצאת מידי חסרונות שבשכל, במידות ומעשה. הוא לא יכול לצאת כי הוא... יש לו סדר מקובע שהוא משועבד לו. וכזה השתלם מופיו. לכן חלילה להרגל להיות הכוח העיקרי בהנהגת החיים, הכללים והפרטיים. ולעולם צריך האדם היחיד וכן החברה כולה, להיות מתקן את עצמו, ומרפא את שבריו הרוחניים והמעשיים. כל הזמן לעסוק בהשתפרות והתקדמות. כל חידושי החיים, וכל השאלות המהפכות את סדרי העולם, כדי להטיבו, אינם אך אורחות של תשובה. כלומר, כל שאיפות ההתקדמות, כל ההתחדשויות, כל שאלות המהפכות את סדרי העולם כדי להטיבו, זה הכל אורחות של תשובה. תמיד צריכה התשובה להיות עומדת בראש הפסגה של סולם ההשלמה האנושית. אגב, כאן נותן הגדרה של, הגדרה כללית של התשובה. התשובה בעצם שאיפת תיקון העולם. העולם צריך להיות מתוקן. כל התיקונים שיש בעולם, זה תהליכים של תשובה, זה אורחות של תשובה. והשאיפה לתקן ולהשתלם, להגיע להשלימות היותר גדולה, בכל המובנים, זה שאיפת התשובה. מתקופה לתקופה, הולכת ומתבררת התערובת של אמונת הייחוד התאורה עם מחשקי ההגשמה. ובכל פעם שחלק ידוע מהגשמה נופל, נדמה כאילו האמונה נופלת. ואחר כך מתגלה שלא נפלה האמונה, כי אם נתבררה. הרב אומר, יש תהליכים כל הזמן, תהליכים של בירורים, שמסדק את התערובות של אמונת הייחוד, את מחשקי ההגשמה. בדורות הראשונים, אז האמונה הייתה מגושמת. בעולם, עבודה זרה, אלילות ממש, עבודה כפשוטו, ובישראל, שחס וחלילה לא היו, היו מלאים באמונת הייחוד, שיש בורא אחד, אבל צריך לסלק את התערובות מאמונת הייחוד. והרמב"ם בא ופועל בזה הרבה. הוא אומר שמי שמקשים הוא ממש כופר, הרייבד בא וחולק על זה, הוא אומר, גדולים וצדיקים, הם גם כן הסתכלו על האמונה בצורה ככה יותר ממשית וגושמת. הייתי לא מזמן, הרמב״ם אומר שהמדרש אומר של עתיד לבוא, אז הקדוש ברוך הוא יעשה סעודה לצדיקים. אז הרמב״ם אומר שזה לא הכוונה סעודה, שיוכלו לוויתן ושור וכולי, זה הכל דבר רעיונות. זה הכל דבר רעיוני, זאת אומרת, הנאות רוחניות, עליונות, נפלאות. אז הרייבד אומר, אז למה כתוב ש... מי לוקח כוס של ברכה ומרך? האם יש כוס של ברכת המזון על דברים רוחניים? הרייבד שואל. ואני... מה יגיד הרמב״ם? גם זה משל. אבל... תופס אותו באמצע ואומר, אתה אומר שזה לא סעודה, אז איזה כוס של ברכה יש אחרי זה? למה יש כוס של ברכה? הרייבד לא נותן, לומר שהתפיסה כפשוטם של הדברים היא לא נכונה. לאט לאט הדורות מזדככת האמונה ונהיית יותר תאורה, יותר זכה. אבל כל פעם שכאילו יוצאים נגד תפיסת האמונה המגושמת, זה נראה כאילו יוצאים נגד האמונה. ואומר הרב, זה תהליך שקורה כל הזמן. מתקופה לתקופה הולכת ומתבררת התערובת של אמונת הייחוד התאורה עם מחשקי ההגשמה. כלומר, יש בירור בין, בתוך התערובת, יש כאן תערובת של אמונת הייחוד ומחשקי ההגשמה, ונעשה בירור. ובכל פעם שחלק ידוע מהגשמה נופל, נדמה כאילו האמונה נופלת. ואחר כך מתגלה שלא נפלה האמונה. כי אם נתבררה. בימים האחרונים, לשיבת הרוח האנושי, שספירת האמונה הברה, נופלת קליפת ההגשמה האחרונה הדקה. עכשיו, בדורות האחרונים, כן? אז שחוזרים לאמונה באה, אז נופלת קליפת ההגשמה האחרונה, הדקה שהיא יחס המציאות בכללות אל האלוקות. שבאמת כל מה שאנו מגדירים במציאות, הוא מופלג מהאלוקות בערך בלתי נערך. צלליה של שלילה זו דומים הם לכפירה. מה שבאמת היא המעלה היותר עליונה שבאמונה, כשהיא מתבררת יפה. ומתרגל הרוח להקשיב את קשב האמונה, על פי המעשים ועל פי ההשפעות, הופעות ההוויה והופעות התורה והמוסר, והדעת שהאלוקות משפט את המציאות וממילא היא למעלה מהמציאות, וחוזרת הכפירה הדמיונית המתארת מתומתה למרומי האמונה היותר תאורה. זאת אומרת, מציאות זה מופלג מהאלוקות, כל דבר. ריבונו של עולם הוא למעלה מכל מציאות, כל הופעה. הוא בלתי מושג. והתפיסה הזאת, שהולכת ומתבררת יותר ויותר, היא בשעה שהיא באה לפריד ממנה את הקליפות האלה של הגשמה, זה נראה כאילו הכל נופל. אבל לא כן הדבר הזה. אז חוזרת הכפירה הדמיונית, כלומר הכפירה בדמיונות, אני מבין. לא הכפירה היא דמיונית, אלא הכפירה בדמיונות, המתהרת מתומתה למרומי האמונה יותר טוב. או שהכפירה היא דמיונית, מפני שבאמת זה לא כפירה, זה כפירה בקלקולים, זה לא כפירה. היא מתהרת מתומתה למרומי האמונה יותר טוב. אמנם צריכה היא שלילת המציאות הזאת, החוזרת למכור כל ההוויות והתענויות היותר תלסמתית של הדר כל המציאות, בינה מהודרת שבכל יום צריך להעלות אותה למקור תרתה. אמנם צריכה היא שלילת המציאות הזאת, החוזרת למקור כל ההוויות והתעניות היותר תמציתית של הדר כל המציאות, היא צריכה בינה מהודרת. שבכל יום צריך להעלות אותה למכור תרתה. הרעיון שאנחנו הולכים כאן ומבררים אותו, זה לזכור, כל הבריאה כולה, כל המציאות כולה, היא נבראת. וריבונו של עולם הוא מעל, מעל הכל. מעל תואר, מעל הגדרה, מעל הופעה של מציאות. הוא מעל המציאות. המציאות המוחלטת, אבל המילה מציאות היא, אצלנו היא מוגדרת במה שאנחנו משיגים, במה שאנחנו מבינים. ועל כן, אז כל הגדרה כלפי שמיה צריכה להיות מופלגת מזה. הוא מקור המציאות, הוא מקור כל ההופעות, הוא מקור כל האידיאלים, מקור כל מה ש... כל האידיאלים היותר רוחניים והיותר עליונים והיותר חופשיים, אבל הוא מקור של הכל.
זה הבחינה שהנפש החיים והתניא מדברים עליה שאין עוד מלבדו, שמע ישראל השם אחד, כאילו שהבחינה של הדעת, הידיעה שיש
בחינה מוחלטת. כן, בוודאי. נמשיך. אומנם. נפגמת היא האמונה על ידי ביטולה של התורה העליונה, המביאה להכרת גדולת אלוקים, השלמות העליונה שאין לה סוף וערך, ואינה נותנת את הפרי הטוב שהיא צריכה לתת. אינה מרוממת את הנשמות בגלוי משפלותן, ובוזע ומחלליה מתרבים. אבל אמנת ישראל נעוצה היא בין סוף, שהוא למעלה מכל תוכל של אמונה, ומתוך כך נחשבת באמת אמונת ישראל לאידיאל של האמונה. ואמונת העתיד היא אשר היא, הגבוה בין ארוך מתוכן של אמונה בהווה. הרבה מדרגות במורד יורד הוא הציור הרוחני, עד כדי להיקרות בשם אמונת ישראל, בעצם בתור אמונה ממש ולא בתור אידיאל, האידיאל האמוני. אנחנו צריכים להבין את המשפטים הללו. באמונה עצמה חל הפגם של הכפירה, אבל באידיאל האמוני אין פגם הכפירה מגיע כלל. הוא למעלה ממושג הכפירה, כשם שהוא למעלה ממושג האמונה. הכפירה אין לה אידיאל אמיתי, אל אחר הסתרס ולאהבת פרן, בבית מידי הזוהר, הוא מסורס. הייאוש והתוהו אינם נותנים מאומה, ועל כן אין מקום לאידיאל הפוך מהאידיאל של האמונה. אף על פי שיש עניין של היפוך והקבלה לעומת גוף האמונה. שער החמישים, האידיאל האמוני, שגם אצל משה היה לידיעה שלא ניתן לו, איננו במציאות בקליפה. והשפעתו של שער החמישים הזה, של ידיעה לאמונה, נותנתי חיים עליונים לכל השערים כולם, ומכניעה את קליפת הכפירה חסרת האידיאל, מפני קדושת האמונה הקשורה באידיאל, באידיאל נצחי. כי עמך מקור חיים. צריך לחזור על זה כמה פעמים, כדי להבין את מה שהרב כאן מתכוון.
פעם ראיתי שהביאו את הפסקה הזאת בתוך התייחסות של הרב לתיאוריה של שפינוזה שמתייחס לאלוהות בתור שהטבע עצמו הוא האלוהות.
כן.
וזו הכוונה של הרב פה, שאף על פי שבחורה זה כפירה גמורה, והכוונה של הרב זה כמו שהוא אמר, שבאמת הקדוש ברוך הוא כאן חלק מהעולם, והוא כאן נמצא בכל דבר, אבל זה לא הכל. והוא לא אל הסתרס ולא עובד פרים, אלא הוא גם
כלול בכל עולם וגם מעל העולם. איך אפשר, לא יודע בדיוק שזה הכוונה של הרב כאן. נבדוק פה את העניינים בלי להשוות את זה לדברים אחרים. ראשית כל, המשפט הראשון, אמנם נפגמת היא האמונה על ידי ביטולה של התורה העליונה. כשיש ביטול של התורה העליונה, אז האמונה היא לא שלמותה. מה התורה העליונה המביאה להכרת גדולת אלוקים, השלמות העליונה שאין לה סוף וערך. ואינה נותנת את פרי הטוב שהיא צריכה לתת. אינה מרוממת את הנשמות בגלוי משפלותן, ובוזע ומחלליה מתרבים. כלומר, כשהאמונה היא חסר לה התורה העליונה, שמחנכת ומלמדת את התפיסה של השלימות, שאין לה סוף. אין סוף. אבל זה אז זה אמונה פגומה, כאילו שלא נותנת את הפרי ולא מרוממת על שנות, ולכן גם פה זה המחללה מתרבים. אבל אמונת ישראל נעוצה היא באין סוף, שהוא למעלה מכל תוכן של אמונה. כאילו האמונה היא מגדירה למה אתה מאמין, ובעצם האמונת ישראל היא בלתי גבולית, היא נעוצה באין סוף, ומתוך כך נחשבת באמת אמונת ישראל לאידיאל של האמונה, ואמונת העתיד. כלומר, אין איזה מטרה שהיא מוגדרת. המטרה היא להתקדם. המטרה היא להתעלות. המטרה היא עוד ועוד ועוד, היא לא, אין לה גבולות. אין איזה גבול שבו, עד לכאן אנחנו מקווים להגיע. אנחנו מקווים להתקדם, 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 כי המגמה היא אל המקור העליון שהוא בעצם בלי גבול. וכיוון שהמקור העליון הוא גבול, אז כל מטרה מוגדרת היא לא נכונה. אין גבולות. אז זה נפח לאידיאל. האמונה היא אידיאל, שאיפה. יש האמונה, אמונת ישראל זה שאיפת האמונה. האמונה השואפת. כן? אמונת העתיד, אהיה אשר אהיה. כלומר, אהיה עוד ועוד 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 ועוד. הגבוה בין ארוך מתוכן של אמונה בהווה. כלומר, אמונה שבדבר קיים, אלא שאיפה לעתיד, עוד יותר גבוה, ועוד יותר גבוה, ועוד יותר עליון, ועוד יותר, הרבה מדרגות במורד יורד והציור הרוחני. כלומר, הציור הרוחני יורד הרבה מדרגות עד כדי להיקרות בשם אמונת ישראל, בעצם בתור אמונה ממש, ולא בתור האידיאל האמוני. כלומר, האידיאל האמוני גבוה מאוד מאוד מאוד, והרבה מדרגות במורד, הציור הרוחני כדי להיקרות בשם אמונת ישראל, בתור אמונה ממש. באמונה עצמה חל הפגם של הכפירה. כלומר, שהאמונה, אם היא מוגדרת, אז כבר מתחיל פגם של הכפירה. אבל באידיאל האמוני, אין פגם הכפירה מגיע כלל. כלומר, השאיפה אל הבלתי גבולי, שם הכפירה לא יכולה לכפור, כי כפירה היא זה במשהו. ואנחנו מדברים למעלה מהגדרות, למעלה מתואר. הוא למעלה ממושג הכפירה, כשם שהוא למעלה ממושג האמונה. כלומר, כאילו אמונה וכפירה הם זה לעומת זה. אבל בעצם האידיאל של האמונה הוא למעלה מכפירה. הכפירה אין לה אידיאל אמיתי. לכפירה אין שאיפות, אין מטרות. זה שאיפה מסורסת, כן? זה לא שאיפה בעצם. הכפירה היא הגדרת מציאות, היא חסרת משמעות. זה אל מסורס. לא יכול להביא תולדות. להביא פרן. היוש והתורה הוא אינם נותנים מאומה. ההפך מאמונה זה יוש, זה כלום. אין. אין במה להאמין. אם אין במה להאמין, אין מטרות, אין שאיפות, אין מגמות. על כן, אין מקום לאידיאל הפוך מהאידיאל של האמונה. אף על פי שיש עניין של היפוך והקבלה לעומת גוף האמונה. כלומר, אם אתה מגדיר את האמונה, אז אפשר גם לכפור. אבל אם אתה הופך את האמונה לאידיאל, אז אין מקום לכפירה. שער החמישים, שאפילו משה לא השיג, כן? האידיאל האמוני, יש 50 שערי בינה, וממתת השיג כביכול משה רבינו, אבל השער החמישים הוא עוד לא מושג. שער החמישים, האידיאל האמוני, שגם אצל משה היה לאידיאל שלא ניתן לו, איננו במציאות בקליפה, הוא כל כך זך שאי אפשר להלביש לו הגדרות, המושגים, לא יכול להיות שתהיה לו קליפה, שיהיה משהו שהוא לא מושלם. והשפעתו של שער החמישים הזה, של אידיאל האמונה, נותנת חיים עליונים לכל השערים כולם. הוא מכניע את קליפת הכפירה, חסרת האידיאל מפני קדושת האמונה, הקשורה באידיאל נצחי, כי עמך מקור חיים. גם הרב רוצה כאן לתת הסברה עמוקה מאוד לשאיפת האמונה שלנו, שהיא לא שאיפה מוגדרת, אבל מצד שני, כביכול, אנחנו כן מדברים על, על מציאות שאליה אנחנו פונים, כן? על, אז צריכים כל הזמן להסביר שאנחנו, מה שאנחנו פונים זה בעצם כאילו אל, אל ההופעות, אל העליונות, שדרכם אנחנו פונים אל המקור שהוא למעלה מכל הופעה. וברגע שאתה מגדיר, אז יש גם אפשרות להתנגד להגדרה הזאת, לכפור בהגדרה הזאת. ברגע שאתה מסביר שכל שאיפת האמונה היא בעצם שאיפה בלתי מוגבלת, אין, הכפירה לא מגיעה לשם. הכפירה היא מתנגדת למשהו מסוים, לא לבלתי... מה כופרים? זה לא. אבל כשאנחנו אומרים, אנחנו לא אמרנו זה. אמרנו יותר, ויותר, 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 ויותר. אין המון, הכפירה אין המקום מול שאיפת האידיאל הבלתי גבולית. זה מה שאומר לנו כאן הרב. למראה זעזועי האורות, כמו אלה, חושבים שהאמונה נופלת, שהעולם מתהפך, ובאמת הצללים נדים וזזים, בורחים ומסתלקים לפנות מקום לאור. הכרח הוא, זה להבין את הרב, זה היה מאוד קשה לאנשים שהם נמוכים. אפילו אנשי אמונה, אנשי תורה, שלא יכולים באמת להגיע לגבעים, לפסגות האלה של ההסתכלות, שיש כאן המגמות של האמונה גבוהות ועליונות. למראה זה, אז האורות האלה, האורות כמו אלה, חושבים שהאמונה נופלת, שהעולם מתהפך, ובאמת הצללים נדים וזזים, בורחים ומסתלקים לפנות מקום לאור. הכרח הוא, כדי לשוב לביצרון של האמונה, שתשוב לתחייה בתוך כל נשמה, להתעורר התעוררות חזקה, לרמת דעת אלוקים בכל רוחבה ועומקה. להתעסק באורחות השכל היותר גנוז, שבו עולים למעלה מכל הגדרה. כדי לבצר את האמונה צריך לעלות במדרגות ההתבוננות, מעלה מעלה, ובאורחות השכל הגזוז, שבו עולים למעלה מכל הגדרה, כי כשם שאיוולת וחולשה היא להשיח דעת ולסגור עין מהגלוי, מהיופי והעוז שבחיי המציאות המוחשית, כך טיפשותי לנער את השכל מן הנטייה של אל הנסתר שבמעמקי הנשמה, שאפשר מבלעדי זה להכיר כל נשגב. כלומר, כמו שאי אפשר לסגור את העין מהמציאות, אי אפשר להתעלם מהדברים היותר פנימיים, לנער את השכל מן הנטייה אל הנסתר שבמעמקי הנשמה, שאי אפשר מבלעדי זה להכיר כל נשגב, כל משהו למעלה בחיים ובהוויה מהחושים המטומטמים שלנו, שנאטמו מרוב תאומה וצרה. אי אפשר להתעלם מהאור הפנימי, שבתוך תוכי המעמקי הנשמה. ודווקא בזה מתמלא הנשמה חיים מלאי דעת וכישרון. ועל ידי מעמיקים כאלה מתמלא העולם מורה שבית על תחייה, מעורר נרדמים ומחיי מתים. הצדיקים היותר מעולים, הגיבורים והחכמים היותר שלמים בדעת אלוקים שבני אדם התחזקו מאוד להגביר את תשוקת חקר גדולת השם בכל הדרכים, השכליים והמוסריים, אז תשוב האמונה לאיתנה, תלך ותתרומם ותצא מאפלתה לאור גדול, ותהי למקור חיים לכל הנשמות היותר גבוהות ועדינות שבעולם, כמו שבטבע אמיתי שלה. וממילא ישוב אליה כבודה ויקרה גם בכל השדרות האנושיות כולם. כלומר, החכמים, הגיבורים, הצדיקים, הם יבררו את האמונה ויגיעו להכרת אמונה עליונה גבוהה מאוד מאוד. אז זה ישפיע כמובן על כולם, על כל השדרות האנושיות. בישראל זהו עוגן ההצלה של האומה בעת הזאת, להשיב לה את עיקר האמונה האלוקית התורה שהיא כל יסוד חייה. אבל דווקא כשהאורות מזדעזעים, ומכוחם הכלים חושבים להישבר, צריך אימוץ אדיר להודיע שאומנם אין האותיות, הטיבות, העובדות, גופן של אורות. אבל כלים הם, איברים של גבייה חיה, הנושאת בתוכה את הוד הנשמה. כלומר, לא להתדבק בהגדרות, במסגרות, אלא בתוכן הפנימי, בנשמה, בתוכן העליון, בתוכה של הנושאת בתוכה את הוד הנשמה, ואוי ואוי אוי למי שמסלק מהם גם את הערך של כלים. מי שמבאר את הקודש של האותיות, התיבות, המעשים והציורים, גם מתחום שלהם. אילם יישאר בלאדם בהנגה, נדהם בלא ציור מחשבי פנימי ורצוץ כולו מאפס כוח מעשי, סחוף בזרמים שוממים המשממים את כולו, את גופו ונפשו ורוחו ונשמתו. זאת אומרת, לא, אנחנו לא זמים את האותיות, אבל לא נשכח שהאותיות האלה הן אותיות שיש בהן נשמה. לא נשאר בכלים, אבל גם לא נעזוב את הכלים. הכלים האלה הם כלים של התוכן הרוחני העליון. הם הגוף שמחזיק את הנשמה. זאת אומרת, אנחנו נפגשים עם ריבונו של עולם דרך הכלים, אבל לזכור שלא נרצרים בזה. כמו שאנשים חושבים, מה אתם נדבקים במקום, בקברות, באבנים? אנשים מופסטים, הם מוכנים. לא צריכים לדבק במקום מסוים. מה יש במקום מקודש? מה אתם נתפסים בגשמיות? בבית המקדש? במה זה? אבל אנחנו לא נתפסים בזה, אנחנו נתפסים במקור העליון האלוקי. אבל יש לו כלים. והכלים זה המקום. אבל זה כלים. אם אתה חושב שזה המטרה, אז אתה מגשים, כופר. זה כלים לתוכן העליון הגדול, הנפלא. רוממו את האמונה, עלו את הרעיון ועבו גודל החיים הממשים, שעל פי ההתלבשות של האורה העליונה בציור המושכל, הלבוש בכוח הדמיון ובצור חיי המעשה, עבודת החיים, התורה והמצווה כולה. ככה רצנו קצת על הסוף.